הסוגיה. עליו כאן המשפיל מעריך מאוד למה היה צריך להיות הרגיש ולא הסתפק, לא הסתפקו בקרן שמע. למה צריך להרחיד בסוגיה הזאת בתחילת מוקדש? קצת פעם שזו נקודה עמוקה שיש, אני חושב שדיברנו על זה פעם, חזרה. שדבר. כי הדוק לא אז גילי הרצון. כלומר, הנקודה העמוקה של פורים זה גילוי הרצון, שהוא משלים את הכפייה. מעמד הסיני כבר ניתנה בכפייה הרכגיגית. פורים גלה שאנחנו גם רוצים את זה. כלומר, לומר שכבר שקבלנו לעצמי לעוד מצווה, אז זה מגלה למפרע ש... מגלה למפרע שאנחנו גם רוצים, אחרת לא היינו מקבלים מעצמנו עוד מצווה. אבל חייבים שכל עניין הרצון זה רק בגלל שהרצון הוא מגלה ומוציא לפועל את מה שחקוק בעומק הנשמה בכפייה. לכן הכל צריך להתחיל מזה. הכל צריך להתחיל מכפייה, אז כל כך צריך לחזור ולברר את כל הסוגיה שבכפייה, כי מה שמתגלה על ידי הרצון זה התוכן של הכפייה. אנחנו מתגלים בצורה השלבה ביותר שלנו, זה הגמר וההשלמה של אותו התוכן שמתגלה בכפייה. זה יכול להיות שמה שמרה באמת בא ומתחיל מהסוגיה הזאת, כי זה הנקודה העיקרית לקורא, כמו שאתה אומר. שהצד האלוקי המוחלט שהוא בא ידי ביטוי בכפייה, שהוא מגיע עד ההופעה המציאותית הממשית, הבחירית, ומתגלה ברצון. זה החידוש של פורים, וזה ההשלמה של מתן תורה. זה לא דבר נפרד, זה השלמת הכפייה, זה ההתקבלות של התורה בתוכנו. זאת אומרת, התורה הולכת, התורה באה מלמעלה, בכפייה, היא הולכת ומחלחלת לתוך המציאות עד שזה נשלם בפורים. הבדוק אולי המאה חשורש. כשמתגלה, למד בסיני עדיין יש איזה הפרש, יש איזה מרחק. התורה באה מלמעלה, ועדיין לא מתגלה שהיא באמת מתאימה אל המציאות. אחרי 40 יום ישראל כבר חוטים בעגל, עלובה קלה מזנת הרחופתה. הרל אומר ש... במקום אחר הוא אומר, הוא לא אומר את זה במילים האלה, אבל זה פחות יותר התוכן, זה לא פלא שחטאו. מעמד הר סיני, המעמד כל כך עליון, שאי אפשר היה להחזיק בו מעמד. כמו שזה לא פלא שאדם הראשון חטא. אי אפשר היה להיות במדרגה הזאת של אדם הראשון. מצב זה של אדם הראשון. החטא היה מוכרח. אתה צריך רק לעבור תאריך ארוך. של הקמת בית ראשון, דוד ושלמה, הקמת מלכות ישראל, ואחר כך זה עצמו גם צריך לעבור ברוב גדול, איך כל הנפילות של בית ראשון וקלות בית ראשון, עד שהגיע נסי פורי, ושם שם מסתיים הדבר, שם נשלם הדבר. אז ההפרש הזה שהיה בין התורה האלוקית לבין המציאות הממשית, האנושית, הנפשיות הישראלית, ועכשיו מתוקן. יש בפרט המת חשבון שזה תיקון של חטא העגל, זה חשבון שלם, זה מתקן את חטא העגל. את הקלקול של הנעשה, שמה... ולכן צריך להתחיל את הכל דווקא מתוך הברור של של הכפייה. ומילא זה הנקודה שהיא נשארת נצחית לדורות, לא נכן אם הפורים לא יעברו. טוב, בואו נקרא פה אולי קצת בשביל ללמוד על פורים. אז אנחנו בעמוד 153, איגרת הפורים. בסדר? יש ב... שמעתי פעם מעובד לי בזרח, מהרבה שנים, נראה לי שהוא היה באופן אז, אני לא יודע, מאז, הוא היה מלמד לפני החגים את המאמרים האלו דווקא. למרות שהמאמרים האלו אמרים, יש פה איזה חוברת, הייתה פעם כחוברת, בזמני זה היה חוברת, כמו שאתה אמרה לי, היה חוברת נקראת השבת ישראל והזמנים. וזה ליקוד של מאמרים פובליציסטיים שהרב פרסם בעיתונות, זה ניכר מאוד מהשפה שלהם, זה ניכר מאוד פה גם בסגנון, הסגנון הוא מאוד עממי ביחס לסגנון הכתיבה של הרב באורות נאמר, של הקוצים, וגם התכנים, זה ניכר מאוד ברב שהתכנים הם תכנים מאוד מכוונים למטרה חינוכית, ברורה. אז אצל הרב לפעמים יש אולי כאלו שבאים לכתוב מאמר תוך איזושהי מגמה, אז עלול לפגום קצת בערך העצמי של הדבר. כלומר, אנחנו היינו אולי חושבים שאם יש לפני שני דברים, זה תמיד חכם כתב שני דברים, דבר אחד הוא כתב בתוך חידושים פנימי, משהו כתב לעצמו, שכתב לתלמידים המקורבים, ודבר אחר דבר שהוא פרסם מתוך מטרה חינוכית כלל ישראלית. אז אנחנו היינו מעדיפים בטח את הדבר הראשון, מפני ששם יותר הדברים העמוקים, הדברים העזרה שמתפסם כלפי חוץ, אז זה בעיקר בשביל להרוויח את הרווח החינוכי, קצת דרוש וקצת זה, העיקר להרוויח את הדבר, לא חשוב איך תגיע לזה, אז תאחז באיזה משהו, תאחז באיזה וורט, באיזה משהו, העיקר שתגיע למטרה שלך. אז זה לא כל כך, זה לא כל כך נפגש עם התוכן המיתי של הדבר. אבל אצל הרב כנראה זה לא ככה. גם מה שהרב כותב מתוך מגמה מאוד ברורה, כמו שניכר פה במאמרים האלו, לפחות ברובה, לא כתב גם כולם, אבל הקו הכללי פה במאמרים מאוד ניכר, אבל גם בתוך זה, אז מה שמופיע זה האמת של תורה, אמיתתה של תורה. היא נמצאת בתוך זה. ואולי אדרבן יש בזה איזה חידוש, אם יש ככה זה עובד לי בבת, אך למדתי ממני פעם, כלומר שהרב לקח במאמרים האלו את הנקודה המרכזית של החג ובער אותה בשפה פשוטה ובהירה. הוא בחר הנקודה המרכזית של החג, לא השתמש באיזה אלמנט מתוך הזה בשביל להרוויח את הרווח שהוא רוצה להרוויח, להפך, זה התוכן המרכזי, זה דווקא רווח, כי רבות אחרים, אתה לא קורא שם מתחנים, פה רב חשב לכתוב על זה, פה חשב לכתוב על זה, פה בכלל זה דבר המרכזי, ככה אני חושב, אתה זכור לי ממה שהוא אמר אז. אז כדאי ללמוד את הדברים, עיון בהם קצת. איגרת הפורים, אולי נקרא פה קודם לשש, לפחות שתי פסקאות, שתיים שלוש פסקאות. נכנס יין יצא סוד, ומאוד אנו צריכים בחיינו שסודות הנעלמים יצאו ויתגלו. על ידי גילויים של הסודות נכיר את עצמנו, נכיר את מה שחווי בקרבנו. בשעה אנחנו נבוא לאותה הבחינה של הלבישים הזה לא ידע, נפטר לפחות לשעה מכל אותן הידיעות המטעות אותנו, מולכות אותנו כשבויים ואין נפדות, כי אסירים אל להתיר. והידיעות המצאות הללו הן מסתירות ממנו את היסוד. הבלה מפיק הבלה וביסומה מפיק ביסומה. מבוסמים אנחנו יותר מדי מדמיונות חיצוניים, ובשביל כך אין אנו מרגישים את האמיתיות הפניות שלנו את סוד האמת. סוגרים אנחנו שבחוכמתנו ופיקחות הפיקחים שבאנו בעלנו עד הלום להיות לנו לכל פנים לצאת וגדר ביהודה. התחלת כאן כבר עובר לעניין הממשי של אגזם והקדמה, כאן עובר לתהליך הגאולה שלנו כעת ולעניין הציונות. צורים הלכנו שבחוכמתנו ופיקחות הפיקחים שבאנו בנו עד הלום להיות לנו לכל פנים יתד וגדר ביהודה. התחלת כלשהי והתחלת והתחלת לגאולה, ככה הרב דיר את הדבר מצד ההופעה הממשית החיצונית. מקום אחר הרב מברר את זה באגרת א' מ' טוב, אתה לא נכנס כזה. אנו שוכחים כאילו ליד השם בעל מלחמות ועד צדקות מצמיע חשועות לא היו כל משפלותינו קולות מאומה. שוכחים אנו שהיד הסודית הזאת, זה הסוד של תיבחרת מאפיין את הסוד, זאת היא כל המפעל שיקורים אנחנו עם ביסומים שיש בהם כדי התאייה, ושל כך אין לנו שמים אל בין חשבונו של העולם הגדול, של אותו העולם שאדון עולם הניזור, ואנחנו יש לנו עמו ברית חוטה בעלה ושועה, ברית מלך עולם השומר על רוח ישראל ונצחו, ואותות ישנם. אולי נגמור לקרוא את הכל פעם אחת פחות עד מהחלה. ואותות ישנם בינו ובינינו, והאותות לא יעברו מאיתנו, לא יעברו מפנימיותנו, מעצם הווייתנו. אות ברית קודש אשר בישרים, אות עולם הוא ברית המילה. ומחיל מזה, מפני ששם גם הרלי ישראל נקראים עולים, וזה לא מתחיל מהמעשה הבכירי. מפני שכוח הברית הרי הוא מונח בעצמיותנו, ושל כך לא תועיל כל השתמטות, כל התנקרות, גם אם עד הדיוטה התחתונה יורד במורד, ויוכל להחליף את אורו, את גופו, את נפשו. נקרוכם את המלאק, שחיית המלאק שקראנו השבת, ויזנב לך כל המחשלים אחריך. אבל מה כל הרעש הגדול של המלאק? זה שהוא פגע במחשלים. איזה מחשלים האלו? זה אלו שפלט אותם הענן. אז אנשים כאלו שראו שבוע, שבועיים ראו את קריאת ים סוף, אתה שפחה על הים שלא היה חכה ונוזים על המצווה. שם כאלה שהולכים עם משה רבינו ועם ארון הכהן וים הנביאה, עם עמוד האש ועמוד הענן, יכולים לחתור באופן כזה שהם נזרקים מחוץ לענן ולא עושים תשובה. מסתם היו עושים תשובה, היו מחזרים אותם, הם חוזרים לתוך הענן. אנשים האלו פגע המולק, וזה כל השנאה לדורות. ודאי הרבה יסבול, הרבה תלעות החרפות מראות יישא אולי לאנשים, בעולם הזה או בעולם הבא, עד אשר ישוב אל אותו המחנה, מחנה ישראל, אשר עם מה הוא קשור באמת, עד אשר ישוב אל הברית לקבוצה ברוך ובשר ושברת אות השבת. הוא גם כן חתום באופי העצמי שלנו, לא תחשבו מחלליו אשר ממנו יצאו. כלומר, כל הכוח הקיום שלנו, כל כוח הקיום הלאומי שלנו, גם כל כוח הקיום היחידי שלנו, הוא מכוחה של שבת. הם יצאו מהשבת, הם מחללים אותו, לא איכשהו שיכולו לכחד את האות הזה מהם. חתום הוא גם כאילו גם כי נשמתם, כל הווייתם פנימית דורשת מהם את ההתגלות של האות. הנשמה, זה הכל הסוד, נכון? הסוד שרב מדבר עליו שצריך להתגלות. זה הפתיחה של כל הדבר הזה. הנשמה מתעלפת בתוכיותה, היא סובלת את מכאוביה. בסוף כל הסוף היא תנצח, אחרי סבל מרובה, הכל מוכרח לשוב אל מקורו. כן, זה בולט כאן, ההכרח, נכון? ההכרח. אולי לחזור לזה אחר כך. ושמרו בלעשר את השבת, וכל זמן שאינם שווים אל המקום נגד עצמם ונלחמים את עצמם ממקים ודובים. יהיו לנו ימי הפורים הבאים עלינו לטובה, הימים אשר ברצון קיבלנו עלינו את צלות התורה, אשר מניעז קיבלנו על ידי כפיית הרכי גיגית. יהיו לנו, הרב אומר, נדמה לי, באחד האמרים אומר שגם לעתיד לבוא, וכך זה יהיה בשבועות אולי, וששם זה מופיע. כן, תראו רגע שם עמוד 166 בהמשך, ביום מתן תורתנו שאנו חוגגים אותו בשמחה של קדישה כל כך עמוקה. 166, זה אמר הרכי גיגית, ביום מתן תורתנו שאנחנו חוגגים אותו בשמחה של קדושה כל כך עמוקה, צריכים לנו לזכור כי לא רק ברצון חופשי קיבלנו עלינו עולה של תורה, אלא בכפיית הרכי גיגית על הדבר, מתוך עומר סלע שאם אתם מקבלים וכתורה מותז ומלאב שרת את בורתכם, מחרתה התורה ממקום משפטנו, ועתה כאשר היינו צריכים לשוב למי אלומנו צעדי התחייה הלאומית נשמעים בית כולם הפעמים, עוד הפעם היינו שובים למעמד רציני כזה, עוד הפעם אנחנו עומדים סוף כל סוף לקבל את התורה מתוך כפיית ארכיבית, בתור סם החיים שתחיית אומה ובינה וארצה. מעניין למה הרב מתכוון בזה. יכול להיות שתכוון להפסת אמת, ראיתי בדיוק השבוע, יש דבר דומה בשפת אמת, הוא כותב הערה מעניינת, הוא אומר על הנס של פורים, הוא אומר שהנס של פורים היה הכנה לבניין בית המקדש. למה היה הכנה לבניין בית המקדש? הוא אומר, הוא נתן לישראל כוח ועוז. הרים את קרנם של ישראל בעיני עצמם. השיב להם את האמון שלהם בעצמם. הוא מביא זה שיתכן שגם לעתיד לבוא ככה יהיה. יהיה נס כזה, וזה מה שבאת אומרה, מעמיד עליהם מלך קשה קרנם. כבר, זה דבר מאוד עמוק. אנחנו מבינים, ישראל נמצאים בגלות, נמצאים בחטא, בעומק החטא. אי אפשר לגאל, מי שעושים תשובה. אז מעמיד עליהם מלך קשה קרנם בשביל שיחזרו בתשובה. הוא אומר, מעמיד עליהם מלך קשה קרנם כדי שיעשה להם נס. אבל עניין אחד, הנס והתשובה זה עניין אחד. תשובה זה לגלות את הערך האמיתי של חיינו. שאנחנו באופן פנימי מגלים את האמת שבנו, אז זה מתגלה בצורה החיצונית בנס. וזה מה שנותן תוקף לאותו הגילוי שגילינו את עצמנו. כך כנראה מבאר שפת אמת. זה דבר מופלא. אנחנו זקוקים לזה כדי להשיל עצמנו את הכוח והעוז, זה כותב שם. מה זה כוח והעוז? את האמון שלנו לעצמנו, האמון שלנו לגדולתנו. אז אולי זה המקור, מה שהרב אומר כאן גם כן, שאינו עומדים סוף סוף לקבל תורה לתוך פשיעת ערכי גיגית, תפונה, מעמיד עליהם מלך קשה כאמן, וחזרה מתשובה. יש הרבה צורות לדבר הזה. הרבה צורות, יש צורות חיצוניות, יש צורות פנימיות. המשברים, יכול להיות שלזה הרב מתכוון, המשברים שעוברים עלינו בדרך התחייה שלנו, הם הופכים להיות להכרח קיומי כל כך עמוק, שזה כפייה טרטיבית. כי אם לא שווים להעמיד את תחיית האומה על יסודה של תורה, אז אין קיום, הקיומיות עצמה מתנוססת ומתפוררת. וזה דרך חלקית להעמיד את הכל על ההכרח, כמו שהמהר"ל אומר, והרב מסביר אותו דבר גם בעניין, על הסוגיה הזאת של כפיית ערכי גיגית שם בשבת, שלא כדרכו של התוספות. התוספות אומר שכפיית ערכי גיגית הייתה בשביל שלא יחזרו בהם, חשש שלא יחזרו בהם, אלא באופן אסי, הרב ממש ברור שם שולך בדרכו של המהר"ל. זה בסגנונו, כן, באותו תוכן של המהר"ל. זה מחויב להיות. התוכן של ההכרח הוא התוכן האלוקי, התוכן היותר עליון, יותר שלם של המציאות. והוא מתגלה במציאות כפי צורתו העצמית. אז הוא צריך להופיע בדרך של הכרח. זה מה שאומר אצלנו, אם על ההכרח הזה, הגיעו לנו ימי הפרים ובאים עלינו לטובה, הימים אשר ברצון קיבלנו עלינו את סוף התורה אשר מניעב קיבלנו על ידי קריאת ערכי גיגית. וזה רב מה לפני כן שהכל מוכרח, הכל מוכרח לשוב אלינו תורה. וכמו שהזכרנו בהתחלה, קריאת הדברים שהמהר"ל, וכולם תשמעו את זה, המהר"ל לתפילת הספר אור חדש, הסוגיה המרכזית שהוא מברר זה למה התורה הייתה צריכה לתת בהכרח. למרות שזה לא עניינו של פורים, עניינו של פורים זה בדיוק ההפך, זה הדור קיבלו הבנה חשורש. אלא שהדור קיבלו זה השלמת ההכרח, כמו שהזכרנו בתחילת הדברים. יהיו לנו אילו הימים בכל תפיסתם הכוללת, להבין את זה, מה זה בכל תפיסתם הכוללת. יש איזה משהו כללי בימי הפורים. כן, יהיו לנו אלו הימים בכל תפיסתם הכוללת, ימים אשר האמרה של לך כנוס את כל היהודים צריכה להיות מצלצלת באוזנינו בצלצלי שמע. לימים שתפרוס אתנו מחבואה היהודי התודעה הפנימית שלנו, והתודעה הבאה מתוך מצפונה של הנשמה החבויה וכל נפש מסעד בקרבה פנימה החסינה יותר מכל עזותם של היתות יותר חצופות, זה החוצפה של יגיד המשיכה. הבאות מתוך הגאווה הנבובה של הידיעות המטעות שהן מסבבות אתנו. נערצב את עצמנו פעם, אולי לפחות פעם אחת, מכל אלה הידיעות אשר גם ביותינו מדברים על דברים הכלליים, גם בשעה שאנו אויבים את אויבינו ואנו אוהבים את אוהבינו, גם בשעה שאנו כן, אויבים את אויבינו ואוהבים את אוהבינו, ששם רומז לארור המן ואורך מרדכי, כן? גם בשעה שאנו עומדים על הקרעה של איבת העולם אשר לנגדנו מכל המן ושהוא כל הדורות, ושעה שאנו מתמלאים אהבה לכל המתקדים המגילים שלנו, לכל המרדכיים שבכל הזמנים, גמר יפילו עלינו הידיעות המצאות את האור הבהיר. אז יש הפרדה, ארור המן זה דבר אחד ואורך מרדכי זה דבר אחר, ופה הוא צריך להיות למעלה מזה עד ללא ידע. אולי אחר כך נחזור לזה קצת. גם אז אנחנו חושבים בחובנו, עזבן צחונות פעוטים של כיתה כלפי כיתה, של מפלגה כלפי מפלגה, גם אז אנו מנוגעים בעקשנות לקחת את התפל לזרוק את העיקר, לדבר על כזו עניינים פרטיים, מפעלים של ואיר שם ואיר שם, של קו לצו וקו לקר, אנו שוכחים את סוד הגבורה והתפארת העליונה המאתרת אותנו, החבויה בתוכיות נשמתנו. עוזר ישראל בגבורה, עוזר ישראל בתפארה, נכון? וזה רב רומז כאן. גבורה, רב רומז, ההתפרטות, תפארת והכלליות, ההרמוניה. החבויה בתוכיות נשמתנו, זה הסוד, כל הזמן חוזר אל הסוד. התורה אומרת אלבונה ומרעישה את כל יסודי עולם כדי להכחיש את גאולתנו השלמה, שרק על ידי יראו כל עושי הארץ ישועת אלוקים. נגלה מה יתגר את הפורים הזאת חוב לעושה, כלומר נקבל ברצון את מה שהולך ונעשה, הולך ונדחף לצאת אל הפועל בדרך של הכרח, נכון? נגלה מה ותיגר את הפרים הזאת בכל פלאותיה, העומדת עמה לכל ידיעותיהן הפעוטות, ונכריז על כוח ישראל המאוחד, המאחד את כל עם השם וכל פלגיו, המאחד וחוזר על כוחו, כוחו מאוחד, הכוח הוא מאחד את כל עם השם וכל פלגיו, שהוא הסוד של היהדות הנצחית, שעל ידו נתרומם ונתנשא מעל כל המכשולים אשר בדרך חייתנו הלאומית, והיה להשם לשם ומקרא מגילה, ונכנס יין יצא סוד. אז בסיום כאן הרב אומר את הנקודה העיקרית שבכל המאמר, והיה לה שם לשם, נכון? כן, כתוב, אולי אפשר להתחיל מהנקודה הזאת וכשנחזור חזרה להתחלה. בית של איגרות, כן, ואולי נתחיל בזה. יש פה בפרק הידוע, בפרק למד בית, פרק למד בית, לא אני צריך כל כך את הספר, רק נקודה אחת פה מתוך זה. אופייה, פרק ידוע מאוד, אופייה של הגאולה באלף עמנו, שראשית צעדיה אינו חשוב ומרגישים ובתוכיותה של כנסת ישראל. כן, אנחנו זוכרים ודאי שהמגילת אסתר יש בה שני צדדים. צד אחד יש בה תוכן מאוד מאוד עליון, כל המועדות בטלים, ימי הפורים לא בטלים, מגילת אסתר לא תתבטא, ירמיהו הנביא, כלומר משהו תוכן ששייך למדרגה מאוד מאוד רחוקה מצד אחד. מצד שני, מגילת אסתר היא היסוד לגאולת קימה קימה, כך מפורש בדברי ירושלמי, אותו ירושלמי הידוע מאוד מפה ברבי חייא, רבי חלפתא, רבי הגדול, רבי חלפתא, שום מלאכים בבקעת ארבל, כך היא גאולתם של ישראל. ושם, המשך דבר הירושלמי, זה ממש בתחילת הירושלמי, בברכות, שם המשך של הירושלמי מביא איפה המקור לדבר הזה, מגאולת אסתר, מאסתר. בהתחלה, אני חושב את זה כדוגמאות שירושלמי מביא, בהתחלה, אז המלך אמר לו, לך קח את הלבוש ותסוף, תעשה כן למרדכי היהודי. אבל זה עדיין לא פתר את הבעיות, נכון? כתוב, חז"ל אומרים, ואשוב מרדכי ישר המלך, ששב לשקו ותעניתו, עבר עוד לשק ותענית, למרות שהוא ראה את הישועה, אומר שפת אמת, שב לשקו ותעניתו. אחר כך, המשתה, והמלך אומר לתלות את המן, אבל עדיין זה לא פתר את הבעיה, מפני שעדיין יש בעיה של מחשבת המן ונמדת הגגי, להשיב את הספרים, עד שבסוף, ואחר כך שולחים ספרים, עוד אחד שולח ספרים, גם אחרי ששולח ספרים עדיין יש מלחמה. נהפוך הוא, אשר שלטו היהודים בשונאיהם, אבל זה לא פשוט, יש מלחמה. במלחמה אתה לא יכול להיות בטוח מי מנצח. היהודים אחרי הכל הם גולים אחרי 70 שנה כמעט, שאין להם מדינה, אין להם צבא, אין להם עשיו, זרעו של עשיו, אין להם חרבו, תרחם חרבך תחיה, נמצאים בסכנה ופחד, שנה שלמה, כך כתוב בחב"ד יש מקום, אומר שפורים זה מדרגה של מסירות נפש מופלאה מאוד. אומר שנה שלמה היו בפחד ויכלו להמיר דתם, היו אומרים דתם חלילה, אז עדיין היו ניצולים מהפחד הזה, ועדיין היו מוכנים להיות תלויים ועומדים שנה שלמה בסכנה הזאת, ואיש מהם לא המיר את זה. היה סכנה עדיין, עד שבסוף ניצחו וקים הקים, כך אומר הירושלמי. זה תהליך. אז פורים, אנחנו עומדים משם את גבורת הגבורות של הקים הקימה, כמו שרב קורא לזה בגרת אפשין נון ג' כן. אז כאן אומר הרב על הגאולה הבאה לפנינו, שאמרנו שהיסוד שלה זה מפורים, פורים או כל גאולת לי צ'ייני, עזרא הסופר, הרב מזכיר בגרת גם כן, שמשם אנחנו עומדים לגאולה שלנו כעת, גם הדרגה, גם סיבוכיות, גם משברים בתוך תהליך הגאולה עצמו. וגם בית ראשון זה היה ככה, מכניסה לארץ, אחר כך משברים, זה דבר שמלווה אותנו בכל הגאולות שלנו. הרי כל מגילת אסתר זה באותו השלב שהתחילו כבר לבנות את הבית ונפסקה הבנייה. המשבר הקשה ביותר. יש חשבון של אחשוורו, 70 שנה, הנה, אין תקווה לשונאיהם של ישראל, וגם העבירות מוכיחות את זה, הם עצמם עסקים עם זה, יושבים, נהנים מסעודתו של אותו רשע. המציאות האנושית היא גם כזאת, אותו השפע. הם איבדו את התקווה לבניין את המקדש, כי התחיל, והנה אתה רואה, הכל עכשיו מתפורר, דברים שאנחנו שומעים גם היום, דיבורים כאלו. אתה רואה שזה שום דבר. זה מחלחל כל כך בנפש עד שנפש, יכולים לשבת לסעודה שמגישים שם את כלי המקדש, כידוע מדברי בעל מנות הלוי, הכל היה בהכשר, היה כזה. יש הרבה קווים יסודיים שמשותפים. אז אומר הרב, אופייה של הגאולה הבאה לפנינו שראשית צעדיה היינו חשים ומרגישים, הוא בתוכיותה של כנסת ישראל. מתפתחת היא האומה בכל כוחותיה, מגדלת היא את רוחה, את טבעה ואת עצמיותה, אינה מכרת עדיין את עומק הישות העליונה שהיא כל יסוד תקומתה, אינה לארץ ולשמיים עדנה לא תביט. היא אינה שווה עדיין אלישע הראשון לשואל. היא מאבדת את חייה בכוחותיה הנמצאים שושי נשמתה. אני חושב שפה הפיסוק צריך להיות אחרת. שאלתי פעם את רבצי, אמר שבאורות זה פיסוק של רב ציודה, אבל אפשר לשפק אחרת. כאן נדמה לי, ועניותי, שיכול להיות שיש גם דברים שתביאו דפוס, אבל נדמה לי שצריך פה לשפק את זה אחרת. צריך לקרוא את זה ככה. היא מאבדת את חייה בכוחותיה הנמצאים בשורשי נשמתה, אמנם בלא קריאת שם, בלא מגמה מזוררת, נקודה. הכל הוא אור השם וכבודו, אבל לא היא ולא העולם מכיר את זה בבליטה. את כל זה היה בשביל המשפט הזה שיש כאן שהוא מכוון, אני חושב, למה שראינו אצלנו בסוף המאמר, דווקא חותמת שכל המאמר אצלנו לשם השם. שם השם. הרב הוא כאן כותב, כל התהליך הזה שעובר עלינו בגאולה הזאת הבאה לפנינו, אומר הרב, כל זה בלא קריאת שם. כן, זה מזכיר את עניינה של המגילה שהיא בהסתר. הסתר, אני מזכר שם שמיים במגילה, כן? כמו שידוע, אנחנו יודעים. שתי מגילות, סדר המגילות הוא כפי סדר מועדי השנה. המגילה הראשונה שאנחנו קוראים זה שיר השירים. המגילה האחרונה שאנחנו קוראים בשנה זה אסתר, נכון? בשניהם לא נזכר שם השם. בשיר השירים הוא לא נזכר שם השם מפני שהכל כל כך גלוי ופשוט שלא צריך להזכיר שם השם. או שהמלאק, המלאקיות, למה המלאק מגיע? הוא גם חזל לאבא שמרכיב את בנו על כתפו. ואבא מציל אותו ונותן לו ובסוף שואל הבן, איפה אבא? היש השם מקרבנו עם מים. אז הוא אומר, יבוא הכלב ונשוך אותך. הכלב זה המלאקיות, המקריות. זה בדיוק הביטוי של החיסרון. על המציאות הזאת של ההליכה במדבר, זה מציאות, הנה, אבא מרכיב את הבן על כתפיו. לא שייך לשאול איפה השם. אז לא צריך לדבר על אבא. אבא במילואים, חודש שלם, או שנסע לשליחות בחצי שנה, אז האמא כל הזמן צריך לספר לילד על האבא, אבל אם האבא פה, מגיע כל ערב הביתה, ומשכיב את זה, שאולי צריך לדבר על האבא, הוא פה. זה שיר השירים. מגילת אסתר זה בדיוק ההפך, זה הצד השני. אסתר, 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 מתוך אסתר, כמו שמסביר את המהר"ל, זה מציאות כזאת אסתר כפול, לא אסתר כפול, נמצאים תחת שלטון אחשוורוש, זה המציאות הכללית שלנו, בגלות, תחת שלטון הגויים, ובתוך המציאות הזאת ניתנים להשמיד, להרוג ולאבד. זה אסתר כפול. וזה אסתר כל כך נורא, שרואים שאפילו כשאנחנו ניצלים, אז סוף סוף המציאות הכללית נשארה כאשר היא. אתה ניצלת מהמן, אבל הכתב דרך השורש עליו, כך אומרת הגמרא במגילה, לכן אפשר להגיד הלל. זה חושך כזה שגם אתה ניצל, אתה לא יכול לראות, אתה נמצא באיזה בית כלא של הקג"ב, נכניס אותך לצינוק, יצאת מהצינוק, נשארת בתוך הכלא, אי אפשר להגיד הלל. אתה עדיין בתוך הכלא הזה, ככה פשוטה של דברי הגמרא, לפי מה דבר אחד, זה שלא אומרים הלל. זה ההפך המוחלט מיציאת מצרים. שם הכל גלוי, אתה אומר, אתה רואה, עמוד האש, עמוד הענן, מן, סלב, משה רבינו. יש צד שזה חידוש יותר גדול. גבורת הגבורות מתגלה בתוך זה. שם השם שמתגלה מתוך ההסתר, זה מדרגה יותר עליונה. וההשלמה של הכל. קריאת השם. וזה מה שרב מביא כאן בסוף, היה להשם לשם ומקרא מגילה. כל עניינה שקריאת המגילה זה לגלות את שם השם באופן היותר עליון, יותר עמוק, שאין דבר שעומד בפניו. וגם הרשעה יותר גדולה, גם המקום שהחושך יותר גדול איננו מסתיר, איננו מאפיל, אולי אפילו להפך. רב אומר ש... בתומעה יותר גדולה מונחת בשורשה הקדושה יותר גדולה בעולת ראייה על ארץ הכנעני, ככה מבאר עוד מקום שם בעולת ראייה, שדווקא בתוך החושך יותר גדולה אור שיוצא מן החושך, תראו באור מן החושך, האור שיוצא מתוך החושך היותר גדול הוא הרבה יותר במעלה מן האור הגלוי. זה שייך לכל תהליך הגאולה, כמו שרב מבאר כאן באורות, וזה כבר הונח בתחילה בפורים. ונחזור בזה לשם של המאמר, הוא קורא לזה איגרת הפורים. למה זה איגרת הפורים? למה הרב קרא לו אמר זה איגרת הפורים? כי יש דבר מיוחד במגילת אסתר שפושטים אותה כאיגרת, כך כתוב. נקראת איגרת, לכן פושטים אותה. כל המגילות הן גלולות, אבל בפורים, מגילת אסתר, אנחנו פושטים, או פותחים אותה. אז זה לא, לא במקרה הדבר הזה, אלא זה מורה על התוכן העיקרי של מגילת אסתר. לגלות את הסוד. מה הוא סוד? שם השם. השם, זה לא, לא, לא הזכרנו, כל המשפט הבא שם, בחלק השני של המשפט, שם באורות, זה המגמה. המגמה המבוררת. זה נקרא שם השם, כמובן, המגמה האלוקית. זה נקרא שם השם. ומה שהמגילה היא לכאורה בלי שם השם. כלומר, אין מגמה מבוררת גם בכל מאורה ומאורה באופן פרטי. אתה קורא על זה שאסתר נלקחת לבית אחשוורוש, אז זה דבר סתום, לא מובן. מרדכי, כתוב מרדכי ודוד נרמזו והבינו את הרמז. בכל יום ביום מרדכי מתהלך בחצר המלך. יש שם רשי ששניים, יש רשי על המקום שם מביא, שנרמזו והבינו את הרמז. לא במקרה, לא לחינם נלקחה אסתר אל בית אחשוורוש. אבל אתה מסתכל על זה באופן סתמי, אין מגמה, אתה לא מבין מה המגמה שבכל זה. זה נראה שהכל מקריות. ציור של העולם, זה כמו שעמלק רואה את העולם, אשר קרחה בדרך. העולם מקרי, אין בזה מגמתיות מכוונת. אלא יש חוקים, חוקים מאוד נוקשים, ומקריות. זה מה ששולט בעולם. לא המגמה. חוקים וחוקי הטבע שהם חסונים מאוד. לכן בממלכה הזאת מה שנחתם בטבעת המלך אין להשיב. אין בזה, אי אפשר לשנות את זה. זה חוק. אלו הם שני האלמנטים, אני חושב, בתפיסה העמלקית. שהעולם הוא מורכב. מהי תמונת העולם העמלקית? עולם שיש בו חוקים איתנים, מוחלטים, שאי אפשר להזיז אותם, חוקות שמיים וארץ, חוקי הטבע, ומקריות. והצירוף, אתה רוצה להקים מעצמה, אז יש לך עוצמה של החרב, ויש בזה חוקיות גם, וגם המזל. לכן אתה מפיל גורל, ממן מפיל גורלות. מצד אחד, כן, זה מין דמות כזאת שייך קצת לסוגיות בדרכי האמורי, יש בלמנת איתנו ברב, דמות כזאת שמצד אחד היא שתי רגעים על הקרקע, על אחר בך תחיה, ומונחת מאוד בתוך עולם הטבע, ומצד שני מאמינה בגורלות. הגורל זה גם גורל מכוון, איזה משהו שאין בו מגמתיות. יש בזה המקריות, יש בזה איזה כוח, זה לא מקריות, כן, יש איזה משהו, איזה חוקיות, כן, זה חוקיות אחרת, זה לא בדיוק אותו הדבר, זה חוקיות אחרת שיש, וחוקיות עיוורת. חוקיות עיוורת היא גם לא מגמתית. הנקודה הזאת זה משותף. משותף למקרה ולגורל. זה לא, אין פה מגמה ברורה שמובילה את המציאות, מקדמת אותה. נראה לי בעולם כזה ודאי שאין מקום למהלך מוסרי, להתעודות מוסרית. מוסר לא תופס מקום בכלל בזה, אלא הכוח, זה צריך לחכות למזל, מזל או לכוון את עצמך לזכוח. וההסך מזה זה השם, שם השם, שהוא מוליך את כל המציאות, כל המקרים, כל המקרה הוא לא לחינם. וזה המגילת אסתר, זה מגילה שבה הכל נראה כלפי חוץ כאילו הוא מקרי, אין בו שיטתיות, אין בו סדר. ובמובן מסוים אולי אפילו המגילה בכללותה, גם אחרי שאתה גומר לקרוא את המגילה, אז אתה גם עומד ושואל, אז מה יצא מכל זה? אז מה תחליט כל הסיפור הזה עכשיו? מה קרה מזה? טוב, אפשר להבין, אולי למדנו מתוך זה שקדוש ברוך הוא משגיח בעולמו, גם לימודים אפשר ללמוד, אבל המגילה היא מין מגילה סתומה, לא יצא ממנה שום דבר. אתה קורא נאמר מגילת רות, אז אתה יודע מה יצא מגילת רות, יצא המשיח בן דוד. כן, אתה קורא את הספר יהושע, שופטים, שמואל, אחרי ספר יהושע, אתה לא יודע עוד, אבל בסופו של דבר אתה יודע, כל התהליך הזה מוביל לקראת משהו. ומגילת אסתר היא מסתיימת בזה שחשורוש הטיל מס, יהיה הים על ה... ונשאר דבר תלוש, בלי שם, בלי מגמה מבוררת. וזה בנוי באופן כזה כדי שאנחנו נפשוט את האיגרת הזאת, נפשוט אותה כאיגרת. זה דבר הגלול והסתום, נגלה את השם שבזה. הנה, זה השייך אל הסוד, אל הסוד. כלומר, לגלות את הסודות. וזה אומר הרב, נכנס יין יצא סוד. כלומר, זה דווקא עניינו של היין. יין, מצווה בפור, מצווה מיוחדת של לשתות יין. אולי המצווה המופלאה ביותר. מצוות אחרות הן מובנות לנו. היין, מצוות שתיית יין, זה לעשות את ההפך מהכל. זה קשה לנו להבין. מצווה כזאת. מצווה מוזרה. ישר הגין, אבל אני לשבת בסוכה. זה מזכיר לנו, בסוכות הושבתי. ארבעת המינים, יש תמים גלויים בזה, חוץ מהתמים המעניינים הנסתרים שבזה. אבל לשתות יין זה לעשות את ההפך. זה הפלא הגדול, כן, הרב מתחיל מהנקודה הזאת, כי מה שכתוב, אמר לו אליהו לרב סל החסיד, אז נאלי, לא תרתח ולא תחתה, לא תרבי ולא תחתה. כלומר, תזהר מאוד לא לאבד את השכל. זה שני הצדדים של האדם שגורמו לו לאבד את השכל, הכעס והיין. זה כנגד היצר הכעסני והיצר התאבני, שהגרה מלוכה במקומות. זה שניהם, הכעס וה... כעסני, והיין זה התאבן. אדם צריך להיזהר מאוד לא לאבד את השכל. השכל זה הכלי החשוב ביותר שיש לנו בשביל ללכת איתו בעבודת השם שלנו. וכאן יש לנו מצווה מאוד תמוהה. אתה צריך לאבד את השכל. הרי עם השכל אתה עובד את השם, אם שום דבר אתה לא עושה בלי השכל. וזה אומר הרב, זה התפקיד של היין, זה להוציא את הסוד. כנף יין יצא סוד. וזה הוא מוסיף שמאוד אנו צריכים בחיינו שסודות הנעלמים יצאו ויתגלו. כלומר, יש, יכולה להיות גישה כזאת שתאמר, בסדר, יש סודות, אבל מי אמר, אני לא חולק על זה שיש סודות, ממה שאנחנו צריכים אותם. ממה שאנחנו צריכים אותם, כאלו שטענו ככה, כלפי החלק הרזי שבתורה, סודות שבתורה. אמרו, יש, לא, יש אמרו בכלל, אמרו, זה לא נכון, לא. אבל יש גם כאלו שלא חלקו על הדבר, לא נכנסים לדיון הזה, האם מה שכתוב בספרי הקבלה זה נכון או לא נכון, אבל זה לא מצורך לנו. אנחנו עושים את כל, אפשר להעמיד את כל היהדות, לא דבר באופן אישי, באופן אישי אולי זה משהו אחר, הרב אומר שיש כאלה שבאמת יש להם איזה סוף והפנימי מהלימודים הנגלים, והם לא צריכים את הצד המוסר. אבל זה, כשזה באופן אישי, זה פחות חמור. כשזה בא באופן כללי, כלומר, כשבא אמירה כזאת שהאומה איננה זקוקה לחלק הסודי, גם אם הוא נכון, לא זקוקים לזה. אפשר להאמין את חיי אומה אז זה שיש שולחן ערוך, לא צריך שום דבר יותר מזה. אז זאת טעות מאוד גדולה. הרב אומר בפרק באורות הקודש בחלק השני נקרא אמיתת הקודש וצורכו. הרב אומר ששני אנשים מרכבים היה רוצים לחקור, כשבאים לחקור את תכונת הקודש, אחד זה אמיתת הקודש והשני זה צורכו של הקודש. כמה אנחנו צריכים את הקודש, כמה החיים כולם אינם יכולים להסתדר בלי הקודש. אני חושב ששני הצדדים האלו, הצד האובייקטיבי והצד הסובייקטיבי, האמת והצד האובייקטיבי, הצורך והצד הסובייקטיבי, ההכרח שלנו בדברים. כן, אז זה לא מספיק שאתה יודע ידיעות אמיתיות, אתה גם צריך לדעת כמה ידיעות האלה הן מצרכות לך. כלומר שכל החיים שלך נובעים מתוך האמת הזאת, ותובעים את האמת הזאת. אז פורים זה חג של הסוד, חג שמגלה את הסוד. הסוד כלומר התוכן הפנימי, המגמה הפנימית של המאורעות, זה הסוד. כותב נפש החיים, הוא מביא שהיה מישהו ששאל, אני חושב שזה ראיתי אחר כך דברים דומים בשם אחד מגדולי החסידות, ומי זה היה? אמרם כמשיאם מלך, ראיתי ממש זה נראה בדיוק הדברים שנפש החיים מביא. הוא אומר שראיתי לאחד שחקר בדבר מדוע הנסתר נקרא נסתר. כלומר, מי שיודע אותו אז אותו זה לא נסתר, ומי שלא יודע אז גם הוא לא יודע מסכת מנחות, אז לא מסכת מנחות זה גם נסתר, שלא יודע בכלל ללמוד גמרא, אז כל הגמרא עצמו זה נסתר. אז למה נסתר זה נסתר? אני לא זוכר, ראיתי שם גם את התשובה, אני לא זוכר מה התשובה. הנפש חי מביא את זה, דוחה את זה בשתי ידיים. הוא אומר הנסתר זה התוכן שמוסתר בתוך התוכן הגלוי, זה נקרא נסתר, לכן נקרא נסתר. זה לא, הוא לא נקרא נסתר בגלל הצד הסובייקטיבי שהרבה אנשים לא יודעים אותו, צריך להסתיר אותו מעיני ההמון. הוא נקרא נסתר כי זאת צורת הופעתו, זה תוכן כזה שהוא מתגלה תמיד באופן מסותר. הכרנו באחת הפעמים האחרונות את הרמב״ם, קראנו נחיל גם בפנים הרמב״ם הקדמה למור הנבוכים, שכל מי שכתב משהו בעניין הזה כאילו בעל כורחו כך יצא לו שהדברים היו נעשו, גם אם הוא ניסה לבאר את זה ולפרש את זה לא הצליח, כאילו טבע אלו העניינים כן הוא. איך אמר? זה תכנים כאלו שהם במהותם מתלבשים בלבושים, מוסתרים בלבוש הגלוי שלהם. התוכן של הגאולה, גאולת שם השם, גאולת ישראל, הוא מוכרח להופיע באופן מלובש בלבושים, באופן מסותר. וזה אתה צריך לגלות, זה התפקיד שלנו, לגלות אותו. זה נקרא איגר, אתה לוקח את המגילה הגלולה ואתה פושט אותה, פותח אותה כאיגרת. אתה עומד על הסוד. והוא עומק החיים. הסוד הזה הוא עומק החיים. ומה זה הסוד הזה? זה המדרגה שאיננה בחירית. לכן, אנחנו צריכים לחזור תמיד להקפה למרכיבית. הקפה למרכיבית אומר, המציאות איננה מתחלת מהבחירה החופשית. זה הבירור עם המלאק, מה שהזכרנו באמצע הדברים, וזנת בך כל הנכשלים אחריך. ברגע שבאים ואומרים מי שהוא חוטא, אפילו יהיה החוטא הגדול ביותר שענן פולט אותו, הוא איננו שייך לאחדות הישראלית, זה מספיק להמלאק. המלאק לא צריך יותר מזה. הוא יכול להגיד, אין לי בעיה להגיד ש99.999% מעם ישראל הם נוראים ונשגבים וקדושים וזה, אבל אחד שענה נוציא אותו החוצה, הוא לא שייך לזה, הוא אפשר להרוג אותו. וחתך מילותיהם ולזורקם כלפי מעלה. זה שייך אולי מה שאר מזכיר כאן בברית המילה, אולי בגלל זה הרב מזכיר את זה, אולי לא. אז להגיד את זה וכבר הורס את הכל. וזה אומר שהכל עומד על המדרגה הבכירית. זה מה שהאמינות, אמינות הרב אומר, זה העמלקיות הרוחנית. זה מה שהאמינות אומרה, אמה דאדרין ומרי לאפי מיני. למה? כי הכל עומד על הגילוי הבכיר. זו הסתכלות בכלל על כל המציאות. זה לא רק הסתכלות אחרת על ישראל, זו הסתכלות אחרת על שם השם, על ההנהגה האלוקית. זו אמירה במילים אחרות של עזב השם את הארץ. יכולים להגיד שהוא נתן מצווה וזה ושלח שליח משיח וכו', זה לא משנה. זה אומר שאין במציאות אחיזה מוחלטת לעניין האלוקית, והכל מסור לאדם. והסוד הוא ההפך של זה. הסוד של החיים זה להעמיד את החיים על הצד האלוקי שלהם, על הצד המוחלט שלהם, בביטחון כל כך גמור שאתה יכול להשתקף. כך הרב אומר בסוף חלק א' של התריעה, אומר שכל השנה אסור לנו להשתקר כי זה מסוכן, אתה לא יודע מה יהיה. וביום הפורים, מתוך שהערתו כל כך גדולה, אז אתה יכול להשתקר. למה? כי נפל פחד מרדכי על כל היהודים, ככה גם על על כל על כל סונאיף. אז אתה יכול להשתקר בלי פחד, כי המסך הזה, דיברנו על זה באחד הפעמים האחרונות, אני חושב על המסך, יש מסך. כל החיים הבכיריים שלנו נועים על זה שיש מסך עם פרסה, יש מסך שמבדיל בין הנשמה לבין הרוח, רוח, נפש. בשאר השנה אתה משתקר, כבר שהמסך הזה קיים, אז אתה נמצא, נשאר לך, אתה מאבד את הכל, אתה מאבד את הכל.
המסך
הוא בא להעמיד את הבחירה, כדי שתהיה בחירה. כבר שיש מסך, המסך הוא מעמיד את הבחירה. כבר שיש מסך, יש מקום לבחירה. אם המסך היה מסתלך לגמרי, אז אין בחירה. אם הנשמה מתגלה, אז אין בחירה. זה מצב של קריאת הרכבית. הנשמה מתגלה. ופורים, ומצב כל השנה, כמו שהמסך הזה קיים, חוצץ, אז אם אדם מאבד את האחיזה שלו בעולם הרוח, אז הוא מאבד את הכל. אז הגוף שולט, נפש, בהמית, היא משתלטת. ופורים, לפי הערך, בכל אופן, אז המסך הזה מקלש, מסתלק. ושאדם, ואז, עד רבה, במצב כזה, כשיש מסך, אז אתה חייב לחוז חזק מאוד למה שיש לך מאחורי המסך. כשהמסך מסתלק ואתה רוצה, כשהמסך מסתלק ואתה מתעקש לאחוז במה שמאחורי, מה שמתחת למסך, אז אתה מאבד. שם להפך, שם צריך ששום דבר לא יתשתש את את האור הגדול הזה של לשני המסך. מעין דוגמה לדבר זה שאלה, שאלו אותה, העירו בזה כבר. יש מנהג, יש שני מנהגים בדבר הזה, יש שנוהגים בברית מילה להניח תפילין. למה? כי ברית מילה נקראת אות ותפילין נקראים אות. בשבת אנחנו רואים בדיוק הפוך, שאת לא הולכים תפילין כשבתיות, אלא יש שתי בחינות של אות. יש אות שהיא יותר מצידנו, יש אות מוחלט. השבת זה אות מוחלט. שבת אין לנו מצווה, המצווה שלנו העיקרי זה לשבות, קצת קידוש, לשבות. שאלתי פעם, זה דבר מעניין, בנוסח ברכת הקידוש, איך אנחנו רואים בקידוש, אשר קידשנו במצוותיו, זה נוסח של ברכת המצוות, נכון? אתה הולך לניח תפילין, אתה אומר שכשמצווה תבנו, ניח תפילין, נכון? אז גם שבת זה מצווה. אז אומר, אשר קידשנו במצוותיו, אתה לא מברך אשר קידשנו במצוותיו לשבות, בשבת. קידשנו במצוותיו רץ בנו. הקידשנו במצוותיו הוא ממשיך מיד אל גילוי הרצון העליון, זה מדרגת השבת. בשבת אתה בעצם לא צריך לעשות כלום, אתה צריך לתת לנשמה להתגלות, לשבת ליד שולחנו של המלך. אז בשבת אסור להניח תפילין. אתה מניח תפילין, אתה מתשתש, כל מי שמדליק שרגה בתיהרה, זלזול באור השמש. אור השמש לא מספיק לך, צריך להדליק פנס, מזלזל בשמש. ככה גם בפורים, אם אתה לא מתבשם, אלא אתה שומר כל הזמן על השכל, אתה לא דבר מה צריך לעשות למה יש את זה, שאלה אחרת. אבל אם אתה לא מתבשם, אז אתה מפריע לאור של הנשמה לכולך. צריך לתת לזרימה הפנימית לזרום. זה האיכות הזאת של הבשים ופורים. לגלות את הסוד. הסוד זה הצד המוחלט של החיים. זה ההכרח.
בלשון של הנשמה של הרב לא ממש מה שזה משהו שצריך להימשך כל החיים, לא דווקא בפורים.
זו נקודת אור. נקודת אור שאימן אחר כך אתה מאיר את כל החיים. כבר צריכים מאוד בחיינו שיהיה לנו איזה רגע אחד כזה שמשם אחר כך כמובן פורים בתור חלק מהמערכה הפיוט של השנה יש לו קשר עם כל השנה, יש לו קשר, צריך להבין איך הקשר הזה נעשה, אבל אתה לא משתקר כל השנה אלא על ידי פורים אחר כך אתה מאיר את מאיר את כל השנה. הרב כאן עובר מזה אל החטיבי של הציונות, אבל זה נקודת גובה כזאת שצריך להתרומם עליה, ואחר כך לקחת ממנה מכל חג וחג אתה לוקח איזו נקודה אחת ומשיך אותה כל השנה. טוב, צריך עוד להסביר על השכל, ואחר כך קורא לזה דמיון, נכון? צריך להבין את זה. ממה אנחנו צריכים להשתחרר? הרב אומר להשתחרר מהשכל, ואחר כך הוא אומר, בשני יוקרות, הוא אומר, דמיונות חיצוניים. כי בכלל הוא מתחיל מהידיעות המצות, סליחה. הידיעות, רק הוא אומר, דמיונות חיצוניים. יש ידיעות שהן דמיון. טוב, אז אנחנו לא עושים את זה עכשיו.